וזהו. וזהו בחינת הצדיקים הזקנים הנ"ל. נזכיר בכמה משפטים שצריך לכתוב תפילין על אור בהמה טהורה, כי האור מסמל את המדמה, כוח המדמה, שזה כוח מאוד חיצוני, אבל שם העבודה, שם הבירורים, ודווקא שם צריכים את ה... צריכה להתגלות האמונה. ו... ולברר את המדמה מכל הבלבולים, מכל הקשיות. וצריך כאילו לזכך אותו. ועל ידי הזיכוך שלו אפשר שהוא יתחבר לדברים עליונים וקדושים. כלומר, הכתיבה של התפילין על אור בהמה, זה כמו לקחת את הדברים המאוד עליונים ולחבר אותם לכוח המדמה שלנו. כן. טוב, ונראה בפנים. וזהו בחינת הצדיקים הזקנים הנ"ל, שהקטן שבכולם זכר חתיכת חבורו, חתיכת טבורו, סליחה, שהוא בחינת תחילת הקטנות. וחתיכת הטבור, כשתוכלים לזכך בשלמות, עד שיכול לזכור מה שנעשה אז. כן, זה תחילת, כלומר, תחילת הקטנות, אני מבין, מהרגע הראשון שאדם בעולם, שהוכיח הכי קטן. וזה בחינת תיקון וזיכוך האור, שהוא הקשר שבין האם להוולד, שמקושר בה הטבור, שהוא רק אור לבד. נכון, זה לא עצם, זה לא קיד, זה מין... כמו חתיכת בשר ואור. כי השתלשלות כל העולמות מעולם לעולם, הוא רק מהטבור, ולמטה, כמבואר היטב בעץ חיים ושאר הניקודים בכמה מקומות, שהתחלת עולם התחתון בעולם העליון הוא מבחינת טבורה, ולמטה, ששם מתחיל לבחינת נצח הוד יסוד, מבחינת רגלין של עולם העליון, ששם עיקר החיות של עולם התחתון ממנו, וכן מעולם לעולם, מדרגה לדרגה. ושמה, זה לפחות חלק שקצת מובן וגם מוכר מאוד מקומות, שיש עולמות, יש הרבה עולמות, וכל עולם למשל שיעור קומה שלם של אדם. יש את הראש, יש את הלב, יש את הרגליים. וחלק ממה שמדברים על העולמות זה שצריך שיהיה חיבור בין העולמות. שכל עולם יהיה מחובר לעולם שתחתיו, העולם ש... או לעולם שמעליו. אז הקשר בין כל עולם לעולם שתחתיו זה בנקודה של הרגליים. כאילו הרגליים זה ההשתלשלות של האדם אל הארץ. אז ככה, יש איזה עולם רוחני, הרגליים זה ההשתלשלות שלו אל העולם שלעומתו בחינת ארץ. זה מה שהוא אומר, שזה מהטבור ולמטה. וזה גם מה שמכונה במושגים של נצח עוד יסוד. על כן ברא השם יתברך שהוולד נקשר גם בגשמיות בטבור אמו. כהשתלשלות מדור לדור, מאב ואם לבן ובת, הוא מתחיל מטבורה ולמטה. סתום, זה גם רומז לעברי ההולדה, שהם גם ודאי ממשיכים את הדור הבא, את העולם הבא, העולם שנולד ממנו. ועל כן עיקר המשכת המוחין של הזקנים הקדושים הנ"ל עלינו, הוא על ידי הזקן הקטן שבכולם. הוא דיבר על זה, נכון? שיש הרבה זקנים שזכרו עוד מלפני הלידה, נכון? זכרו את ה... מה שהיה שם בהיריון, את כל השלבים. וה... והוא האחרון זכר את הרגע שחתכו את, ה... את הפרי מהענף, משהו כזה. אז הוא הכי נמוך, אבל הוא נקודת המפגש, הוא נקודת החיבור אלינו. שבאותיות מקודם הוא דיבר על זה שזה רגע הלידה. הוא מסמל את רגע הלידה. הטבור חותכים בזמן הלידה. פה הוא יותר מתמקד גם שהוא גם נקודת הקשר. הוא מייצג את הקשר בין העולם שלנו לעולמות עליונים יותר. כן, ועל כן עיקר המשכת המוחין של הזקנים הקדושים הנ"ל עלינו הוא על ידי הזקן הקטן שבכולם. שהוא הזקן הראשון. ממטה למעלה שסיפר שזוכר חתיכת הטבור כנ"ל כי משם התגלות המוחים והשתלשלות העולמות מטבור ולמטה כנן, שזו עיקר המשכת אור התפילין, נמשכים עד הטבור, שמבחינת הרצועות שנמשכים עד הטבור כנן. כן, אור התפילין הערה גדולה מאוד, אבל צריכה להעיר גם בעולמות הממשיים יותר, הגלויים יותר, הנמוכים יותר. זה ה... כן. אבל באמת, אף על פי שאנו מקבלים האור, אלא מבחינת הטבור למטה... מה? אבל באמת אף על פי שאנו מקבלים האור אלא מבחינת הטבור ולמטה, על ידי הזקן האחרון שבכולם, מלמעלה למטה, שזכה חתיכת הטבור כנן, אף על פי כן כל חיות המוחים שמקבלים משם, נמשכים רק בכוח הזקן העליון הראשון במעלה שבכולם, שהוא בחינת העיוור הנ"ל, שהוא התינוק כנן. כי אי אפשר לעשות כלים לקבל האור למטה, כי הם בכוח קדושה עליונה מאוד ואור עליון מאוד. שכל זהו בחינת מה שכתב רבינו ז"ל בתורה משרת הסכינה, שהשגת אלוקות אי אפשר לקבל כמדי אך כמה צמצומים מעילה להעלול משכל עליון משכל תחתון. וכל מה שאדם קטן למעלה ביותר וחולה בכל הנפש יותר ויותר, הוא צריך רבי גדול ביותר שיהיה אומן ודוקטור כזה שיוכל לעשות כלים ולהכניס בו השגות אלוקות לתקן גם אותו וכולי אין שם. אמר לכם משהו עכשיו עלה בדעתי, שאולי הזקן האחרון, במה הוא שונה מהזקנים שלפני, הרי הוא רוצה להגיד שהעיקר זה הזקן הראשון, וזה הצדיק האמיתי שמוזכר הרבה פעמים בדברי רב נחמן, זה שזוכר את הלא כלום, כן, את העין. אז מי זה הזקן הזה של הטבור? כאילו, איזה צדיק זה? אנחנו לא יודעים שמות, אבל אני חושב שהכוונה היא, באמת כאילו כפשוטו, למישהו היה באיזושהי תמימות שלמה. כלומר, שהצליח כאילו להיות לא משועבד, לא מוגבל, לא תפוס בכל הדברים שהוא התפתחו בו אחרי שהוא גדל, אחרי שהוא החכים וכו', וחוזר למקום הראשוני של רגע הלידה, שזה מקום באמת מאוד תמים. אני חושב, באמת יש צדיקים כאלה שיש בהם איזו תמימות עצומה, וזה גם ההקרנה שלהם, שאולי מביאה לעולם שלנו איזושהי... נקודת אמונה, כמו שהיא. עכשיו, אבל, הוא אומר, זה לא מספיק, מי שחולה צריך דוקטור יותר גדול, כי כאילו הצדיקים האלה, אפשר לומר שאנחנו פה ככה רוצים לרמוז, הצדיקים האלה שנמשכים מהטבור, הם כאילו מייצגים איזושהי תמימות. אבל אם מישהו בעצמו נמצא כבר בעולם יותר מורכב ומסובך ומתוחכם, אז זה לא יעזור לו מספיק. אז הוא צריך את אלה שהם לא רק תמימים ביחס לכל מה שקורה בעולם שלנו מהלידה ואילך, אלא שיש להם השגות הרבה יותר גבוהות, ושזה כבר המדרגות של ההשגה לפני. כאילו זה לא רק לחזור לנקודה הראשונית, אלא להיות קשורים לעולמות שמעל. כאילו יותר מה שאצל צדיקים עליונים, אז נקודת התמימות היא, היא גם נקודת אמונה. יש צד שכאילו השורה היא השלב התחתון בסולם שלהם, זה בסיס גם. ועל גבי זה הם עולים עוד מדרגות של השגה. הם לא אוכלים מעץ הדעת טוב ורע. הם מחוברים לנקודת התמימות שקדמה לעץ הדעת. אבל יש להם דעת אחרת, דעת עליונה. שזה אולי, אולי אפשר להגיד שזה משהו רומז.
זה הערה שכולם אמרו את הדברים שלהם במשל. גם הזקן הראשון, כולם אמר את זה בצורה של דואר חוכמה, נסתר. אמר כשקטפו את התפוח מהעץ, כן? רק אחרי זה, אחרי זה צריך לבוא ולפרש מה שהוא אמר. שהוא גם קשור לחוכמה.
שמה? שהוא גם קשור לחוכמה בזה שהוא דיבר במשל וחידה. חשבתי שאתה רוצה להמשיך ולומר, אתה אומר שכל הזקנים דיברו בדרך משל על הפרי, על הריח של הפרי, על המראה של הפרי. חשבתי שאתה ממשיך לומר שבדווקא הזקן העליון, מה הוא אמר? שזוכר אותו לא כלום. שזה גם משל וגם הנמשל. כאילו אותו לא צריך לפרש. זה כפשוטו. אבל כן, אני מסכים, יש פה גם הדמות הזאת שאני מצייר, זה לא דמות שאין בה חוכמה בכלל, אבל היא כאילו מה הלימוד שלה לעולם. חשבתי, אולי זה מטרוש כזה, אני לא אומר את זה מפורש, אבל שזה יש פה אולי רמז לצדיקים, זה צדיק מאוד גדול, מי שנמצא במדרגה הזאת, אז למה הוא לא מספיק? מה חסר בו? הוא אומר, צריך דוקטור גדול. נדמה לי שזה אולי נקודה הזאת, האם זה רק, שברור שהאמונה היא נקודת ההכרעה בחיים ביחס לכל הדברים החיצוניים, זה כבר יש הצדיק הזקן הכי נמוך. אבל האם גם יש קומה מאוד בהירה וברורה של השגה מעל, מעבר לזה, זה אולי מה שהמדרגות הגבוהות יותר, לכן הם יכולים לרפא את כל מי שנמצאים בתוך הסיבוכים. וכל זה תבין היטב בעץ חיים לשאר הניקודים בכמה מקומות, שאור הכלים נשארו דייקה עם מקום גבוה מאוד. וכל מה שהכלים קיבלו האור במקום גבוה ועליון ביותר, נתמעתה השבירה בהם ביותר. הוא רומז פה שיש הרי את ה... אגב, זה ממש בחב"ד מופיע גם כן, בתור האור. שהאור של הכלים בא ממקום מאוד מאוד גבוה. ופה כאילו אולי דימור מוסיף ש... יש את המושג הזה של שבירת הכלים, שהיה אור מאוד גדול, והעולם לא יכול היה לעמוד בו, והכלים נשברו, הכלים שהכילו אותו. זאת אומרת, דווקא האור הגדול זה אור שהוא לא כל כך גדול. אור עוד יותר גדול, אז דווקא הכלים לא נשברים מההופעה שלו, כי הוא מסוגל לרדת עד לשם. יש משהו בדיוק של הדברים לא כל כך ברור לי, כי יש את האור שהוא מתגלה בתוך הכלי, אתם יודעים? ויש כאילו את האור שממנו נהיה הכלי. נדמה שבחב"ד, חב"ד שבכל אופן דיברו גם בשפה כאילו יותר בהירה וברורה בדרך כלל, אז הם כאילו אומרים שהאור שמתגלה בכלי הוא יותר גדול מהאור שבתוך הכלי. האור שממנו נוצר הכלי הוא יותר גדול מהאור ששורה בכלי. ששורש הכלים יותר גדול משורש האורות, משהו כזה. זה משפט כזה. כי היה צריך להיות במקום מאוד גבוה כדי להגיע למקום כל כך נמוך. וזה זה דומה לדבריו. הקורא עכשיו מוסיף עוד משהו שזה גם בולם את הבעיה של השבירה. כאילו זה אור כזה, זה אותו עניין עצמו, זה אור כזה שלא שובר את הכלי, אלא הכלי מצליח להכיל אותו. הוא אפילו בעצמו מחזיק את הכלי. בסדר? מה?
שנייה. יש אור שובר בכלי, ואור יותר גדול ממנו, אז הוא יכול להחזיק את הכלי?
זה מה שאני כתוב פה, לא? כל מה שהכלים קיבלו האור במקום גבוה ועליון ביותר, נתמעתה השבירה בהם ביותר. משמע שבאור לא כל כך גבוה, הייתה שבירה. כי עדיין יש פער בין האור לכלי. אבל לא עוד יותר גבוה, אז זה לא שווה.
הוא
כתב
מפורש את נשאר במה. כל מה שהאור עליון גבוה יותר, יכול לצמצם עצמו ולהסתיר את עצמו.
להכניס האור בדרגה ובמידה, שלא יהיה ריבוי אור חס ושלום. אז, אבל אני רק שואל, זה האור שמתלבש בכלי עצמו, או זה האור שכאילו בתוך? נראה שבתוך, לא? בתוך הכלי. באמת משל ויחידה, מה?
זה נותר את זה לספר. האור שבתוך הכלי, ברוב שהוא כל כך גדול, אז הוא לא שובר את הכלי, ברוב שהוא פחות גדול ממנו, לא שובר את הכלי, שובר את הכלי. אם זה אור שגם מחזיק את הכלי הזה, מובן, אבל אם זה אור שבתוך הכלי, אז הוא יכול לצמצם את עצמו.
כבר
שיותר גבוה, יכול
יותר
לצמצם את עצמו.
הדמוד העבודה משתמש הרבה פעמים במשל של רב ותלמיד, בשביל כל העניינים האלה. גם בחב"ד, אגב, לא מעט אוהבים להביא את המשל הזה. אז תחשוב שיש מישהו... למה, זה יכול להיות אפילו ההבדל בין חברותה לבין המישי והרב בסדר. חברותה אומר איזו סברה טובה, מנסה להסביר לחברותה שלו, הוא לא מצליח להבין מה שהוא אומר. אחר כך הולכים אל הרב, אומר את אותה סברה, ופתאום החברותה כן מבין. ודווקא בגלל שהחברותה מבין את, סליחה, הרב, מבין את הסברה יותר טוב, אז הוא מסוגל להסביר את זה. לא, נכון, יש מצב כזה. השם דעה. הרב עובדיה בשיעורים שלו לציבור מאוד גדול, שהוא מצליח הרבה פעמים להלביש. יכול להיות שאולי לא מכניס אותם לכל הזה, אבל מלביש סברות, השיעורים, הוא משלב כזה הלכה, הוא מלפים גם קצת דיונים הלכתיים, גם עם טיפה למדנות. והוא מלביש בשפה מאוד ברורה ונעימה, סברות יחסית עמוקות, ושומע אותו קהל מאוד מגוון, כולל אנשים שאולי בקושי יכולים לשבת ללמוד נניח גמרא. אז... כאילו, הגאונות היא היכולת גם להלביש את הדברים. ודווקא מי שלא היה כזה גאון היה אומר דברים, היו מבינים קבוצה קטנה, ואחרים לא מבינים. כאילו, האור הגדול לא שובר את הכלי. מדי הסתמצם לתוך הכלי.
חכם ונביא זה גם גאון.
שדווקא החוכמה יכולה להתלבש במעשים, מה שהרב אומר. כן. דווקא הנביא, כן. גם יכול להיות שחלק מהגדלות של האור הזה הגדול זה זה גופה שיש לו איזה יכולת החלה. החלה זה גם משום כלי, אתם יודעים. כאילו שהוא אור לא כל כך גדול, אז הוא לא מצליח לראות את מה שמחוץ לו, כאילו. אור יותר גדול מצליח לקלול גם את מה שמחוץ לו. אז גם הוא סוגל לצמצם את עצמו. למה הקושי לצמצם את עצמו? נגיד בהסברה. כי אתה לא באמת נכנס לראש של מה חושב זה שעומד מולך. ודווקא אם יש פער, אתה עוד יותר קשה לך. אבל אם אתה עוד יותר חכם, אז אתה כולל גם את ההבנה של המדרגה הזאת. זה כאילו...
זה
אני חשבתי לדבר על משהו מחוץ לו, חוץ לו עצמו. כאילו הוא יותר כולל, לא רק במובן שהוא יותר, לא יודע, כולל בכמות. כולל בזה שהוא גם, יש לו אופי יותר כאילו מאחד. שגם מה שמחוץ לו, הוא גם יכול... הוא לא רואה רק את עצמו בקיצור. כאילו לפעמים כשנהיים גדולים, נגיד אור, אור, הוא נהיה גדול, אז הוא כל כך חי את מה שיש לו, שהוא לא מסוגל להבין שיש משהו אחר. ואז ודאי שהוא לא יכול להתגלות בו, למלא אותו, בלי שיהיה איזושהי התנגשות. אבל דווקא אור עוד יותר גדול, אז הוא כן מסוגל. אני אתן לך משל, פה בישיבה זה לא קורה, אבל מי ש... בא בחור ישיבה צעיר הביתה, והוא כבר למד משהו, אבל הוא ככה, איך אומרים, פרח ישיבה עוד, לא... ואז הוא אומר כל מיני רעיונות למשפחה שלו, אני לא מבין מה שהוא אומר. וגם לפעמים הוא בא עם תביעה למשפחה שלו, הוא רוצה שהם יהיו, לא יודע מה, פתאום יש לו ביקורת, וקשה לו לקבל את זה שהם לפעמים קצת פחות מקפידים, פחות זה, פחות זה. אחר כך שהוא נהיה יותר בוגר, מפשיל יותר, אז הוא מצליח להגיד דברים קצת יותר... מובנים, וגם הוא מצליח יותר להבין אותו. זה לא בגלל שהוא ירד. יש עוד תופעות, יש גם שחיקה, אבל לפעמים זה לא שחיקה. הוא באמת גדל, מתבשל. אז לכן הוא מצליח להכיל גם את זה.
זה לא יותר קשור לכלי?
מה?
זה לא יותר קשור כי יש לו עכשיו כלי יותר גדול?
בסדר.
כי אור גדול.
כי יש לו כלי. מה?
כי אור גדול צריך כלי יותר גדול.
בסדר, זה כלי שלא גדל. כאן אומר, זה לא גדילה, זה לא שאור 7 שובר את הכלים, אור 8 כבר פחות, אור 9 ממש מאיר אותו. כי למה בגלל שהוא הוסיף עוד כמה אז הוא כבר לא שובר? זה צריך להיות עוד מאותו דבר, אז זה יותר חזק, זה יותר שובר, זה מה שאתה שואל. אז מה שאני אומר, שהגדילה שלו היא גדילה איכותית, היא לא גדילה כמותית. הוא לא שהוא צועק יותר חזק את הסברה, והיא בדיוק עוד יותר חזק, עוד יותר. או שהיא עוד יותר מפולפלת, היא מביא בתוך דקה עוד שתי ראיות, ובמקום 7 ראיות, מביא 9 ראיות בתוך דקה. לא, לא, לא זה מה שהוא עושה. אלא הוא, ההפך, כאילו, מצליח. זו תנועה של, הגדלות פה היא יכולת כאילו להכיל גם את המדרגה האחרת. גם, זה לא חייב להיות רק למטה, זה יכול להיות גם למעלה. יכול להיות גם למעלה. זה מובן מה שאני אומר. בזה הוא גודל.
הכוונה שזה יכול להיות גם למעלה?
שכשהאור יותר גדול, הוא יותר יכול להבין גם את מה שמעליו. גם אם הוא לא שם בדיוק, הוא יותר יכול להבין, אבל איך זה כאילו יכול נראה, איך זה... מה זה שם. חשבתי הרבה פעמים שאנחנו... שזה נכון, זה מרגשה כזאת שלי, אבל... כל תלמיד ישיבה, אדם שמשתדל, מנסה ככה להיות צורה וללמוד וזה. אנחנו לא אולי זוכים להיות יש כזה ביטוי, הדנים לפני חכמים. אולי לא כולנו נזכה להיות חכמים במובן הזה של חכמי הדור. אבל להיות דנים לפני חכמים זה גם אומר. להבין מה שחכמי הדור אומרים. זה גם לא כל אחד מבין. זה לרדת לסוף דעתם, להשתדל, להתקרב, להיות כאילו במקום הזה. אז זה, אני קצת אתקשר לי, אני יכול גם לצאת מהראש שלך, שלי, לכיוון, לא רק לכיוון של להבין מה, 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 מה בראש של מישהו שאולי פחות במדרגה ממני, אלא לא פחות מזה גם להבין מה ש, איך בערך זה נראה, מה שיותר.
זה לא כאילו להבין את המקור
מאיפה
הוא,
להבין את כל
מה שהוא אומר.
זה אגב, המקרה, המצב הראשון זה להצליח להאיר את הכלי. המצב השני שתארתי זה להצליח להיות כלי. זה המדרגה של היכולת לכלול את הכלי, להכיל את הכלי. אומר הרב, אבל יקטן בינינו היסוד הכלי, הכלי. מה שקורה מאוד הקודש, כמה זה יקר היסוד הזה. מה אתה אומר?
זה כאילו שאני לא...
זאת אומרת, אם הוא היה מבין לגמרי, אז זה לא היה מעל, נכון? זה מה שאתה בעצם שואל. כן.
מה, ברור, יש שתי מדרגות, להבין מה שכתוב, להבין את הסברה במה שכתוב ולמה זה נכון והכל, מאשר לומר את זה בעצמך, זה דברים שונים.
כן. גם אפילו כשזה לא כל כך מובן להבין, אבל איפה זה נמצא ולמה זה לא מובן, כאילו זה גם יכולת מסוימת. טוב, ועל כן, איפה היינו באיזה משפט? אני זוכר אם קראנו את ה... כי כל מה שחזור על סוף המשפט האחרון שם בפסקה הזאת, כי כל מה שאור עליון וגבוה יותר הוא יכול לצמצם עצמו, להסתיר את עצמו, ולהכניס אור בדרגה ובמידה שלא יהיה ריבוי אור חד ושלום. ואף על פי כן יכניס בהם השגות אלוקו בבחינת מתי ולא מתי, בבחינת רצו ושוק. פה גם נשמע כפשוטו, מה שדיברנו כמשל, הוא אומר שזה מה שעושה הרב הדוקטור הגדול. שהוא מכניס השגות אלוקות בבחינת מתי ולא מתי, בבחינת רצו ושוק, בדרך נפלא ונורא מאוד, שהוא בבחינת עולם התיקון, זהו. זה אגב, לא זוכרת עכשיו את המשפט הזה. זה מה שהתכוונתי שהאורות האלה יותר גדולים, שיש בהם גם את הבחינה של התיקון. כי זה תיקון, תיקון זה התכללות. שלא רק יש איזו עוצמה וזהו, אין משהו אחר. אלא יש כאילו עוד דברים.
זה קרה עם רשב"י ורבי אלעזר, שהוא מתחילה הם יצאו מה...
יפה.
הם לא יכולו להכיל, ואחר כך הם חזרו עוד שנה, וזה
אחד. כללו גם את זה, נכון. נכון. אינם קובלים על הרשע, אלא מוסיפים צדק. מבחינת רצו ואשור בדרך נפלא ונורא מאוד, שבחינת עולם התיקון נמשך לבחינת עתיק, שמשם מחלידת כל הזקנים הנעל. האם הרמז הוא שעריך, נראים על עריך ונראים על עתיק. עריך זה עתיק יותר גבוה. אז אולי זה הרמז. שעריך זה אור גדול. עתיק זה שהוא גם מצליח לכלול את הכלים. למה אנחנו יכולים לדבר על עתיק? טוב, א', כי לומדים את מה שהוא כותב. אבל ב', כי אנחנו אומרים ואז מין פיוטים של שבת, עתיק יומין. שפעם הרב יהושע, אולי אני אומר, אני אחר בזה, הראה לי בעורב את הקודש, שאלתי אותו בינתיים, הוא לא זכר. הוא הראה לי, אני נדמה לי שזה היה אפילו בכפולת עמודים. פסקה אחת אומר לי, זה עריך אנפין. פסקה ליד, זה עתיק יומין. והיה שם את השורש עתיק, עתק, עתיק. זה היה כאילו מין משפט כזה שפותח לך, מה שם? כן, ואיפה באורות הקודש, אז היצע היא כזאת. נעבור על כל אורות הקודש, אחרי שלומדים מהר"ל, כזרי וכו', נעבור על כל אורות הקודש חלק א', אם מצאת את הפסקה הזאת, טוב, אם לא הרווחת השלמת אורות הקודש א', תעבור לחלק ב', תעבור על
זה. אבל זה נושא, זה
שם הטיפה עם מישהו.
תמיד רומז את המושגים בתוך ה...
כן, כן. שם זה היה כאילו יפה כזה, כן, אבל נכון, נכון, כל הדבריו זה ככה. טוב. אבל איזשהו ימצא, יספר לי. אבל כן, הזקן הראשון במעלה מכולם היה עיוור. דהיינו שלא היה לו שום הסתכלות בזה העולם כלל. שהוא בחינת תיקון העיניים כנן. זוכר פעם שעברה אמרנו שהם שקראתי את זה בלי ניקוד, אז העיוור והאור התחלפו לי, ואולי זה דרוש יפה, שהעיוור, המעלה שלו, שהוא לא שבוי באור, הוא עיוור ביחס לאור, ובזה הוא נמלט מהעיוורון הרגיל של אנשים שרואים רק את האור, החיצוני, וזה בחינת תיקון העיניים כנן, ומשם מחידת כל הזקנים, שהם בחינת השמונה פרשיות שבתפילין. עד הזקן האחרון במעלה, שזוכר, חתיכת הטבור של ידו, נקרא המשכת אורות התפילין, אין לו כנן. כמה היו בסך הכל אני כבר?
תשעה.
תשעה? כולל הראשון? ולא כולל.
כולם תשעה.
אז יוצא שאולי השמונה פרשיות זה השמונה העליונים, והזקן הזה זה הרצועות, שנמשכות מהבית אל הטבור.
הוא לא הסביר שהוא השורש והם השמונה פרשיות?
לא, יש שניים.
אה,
זה מה שהתלבטתי, האם הראשון הוא מחוץ לספירה, ואז יש שמונה, והאחרון זה יוצא של הפרשייה האחרונה. אבל אפשר לרמז שגם הראשון הוא בתוך הספירה, והתשיעי הוא הרצועות שממשיכות את הכל למטה לתוך העולם שלנו. ואולי אם אתם יודעים שאצל הזקנים האלה יש בסך הכל אווירה די... הם לא כאילו מקובעים. אז אולי הם מחליפים, פעם אחת הזקן. פעם אחת הזקן העליון הוא בתוך השמונה והוא ממשיך את הרצועות, פעם אחרת הוא נכנס לתוך השמונה והוא רק נהיה מעל כולם ונותן את השורש. נכון, הם יכולים, מה נראה לכם? יכולים כאילו קצת להחליף תפקידים, יש להם גמישות, כאילו. אני קצת בהלצה, אבל לא זוכר מה הוא אמר, בטח הוא אמר את זה. טוב. ועל כן, עד הזקן האחרון במעלה שזוכר חתיכת הטבור של ידו עיקר המשכת תורת וענננו, וכן מבוא הרבה עץ חיים לשאר הניקודים, שאור העיניים נתגלה מהטבור ולמטה, שהוא בחינת אורות הניקודים שירדו מהעיניים וקיבלו אורות אוזן חותם פה משיבול את הזקן, נתגלו מהטבור ולמטה שמשם עיקר התחלת התהוות הכלים. באמת אנחנו לא מבינים את זה, רק מרגישים, כלומר יודעים שבאופן כללי, כל הדברים האלה נמשלים לאדם שהוא נברא בצלם אלוקים, וכל איבריו מסמלים דברים גדולים, וככל שהאיבר הוא יותר גבוה, מסמל מקום יותר שורשי, וככל שיותר למטה, אז יותר גילוי של הדברים. זה ככה באופן כללי, אבל ברור שהדברים פה... אין שם היטב ואבן, הכוונה שלו אין שם היטב, אבל כדי לאין שם היטב... לטבול במקווה, לחכות לגיל המתאים, אולי גם נשוי, ואז תבין. ועיקר התהוות הכלים הוא לעשות כלים לצמצומים, להשיג אלוקותו יתברך וכולי, היינו כנן ואבן. ועל כן, על ידי זה הזקן העליון, שלא היה לו שום הסתכלות בזה העולם, על ידי תיקון בחינת פגם העיניים, שהוא בחינת פגם כל החטאים שבתורה, שהם בחינת שבירת כלים כידוע, ככל החטאים, פצח יעבור, ככל החטאים הם על ידי פגם העיניים, כמו שכתוב, לא תטו רחל לבבכם אחרי עיניכם. ושמרו אבותינו זה עליבא ואין התרס אסור את העבירה. ועל כן זה הזקן שקידש את עיניו, וסתמם לחזו דעלי אלמה לגמרי, כנ"ל. על כן עיקר תיקון שבירת הכלים, שבא ידי פגם העיניים יהיה על ידו. הוא קידש את עיניו ביותר כנ"ל. ועל כן הוא מבחינת זקן העליון כנ"ל. ענן, כי זקן הוא בחינת עתיק של ידו עיקר התיקון כידוע. אולי פה דבר אחד שהוא פשוט, לדוגמה, שוב, גם זה מופיע בחב"ד בצורה, בדרכו של הרב, אפילו בהסברה של מידות, נגיד שיש את המושג אהבה. מושג אהבה זה מושג מאוד עליון, מאוד גבוה, אהבת השם. ואהבת את השם לוקחה, אהבת עולם אהבתנו, כל העולם כולו בנוי מאהבה, יש אחד הגדולים, הרב נזיר מביא אותו, רבי יהודה אברבנאל, שדיבר על זה שאהבה היא כאילו מין נקודה, שיסוד עולמי כזה שמחיה את הכל, ואהבה בשבירת, זה בשורש, בשבירת הכלים, כמו שהיא מתגלית בעולם הזה, אולי העולם הזה, בכלים שלו, בגשמיות שלו, לא יכול להכיל את המושג הזה, כמו שהוא בתארתו, אז אתה פוגש אהבה עצמית, במובן הנמוך, האגואיסטי, או תאווה, שזה מופיע, אני חושב, בכמה פעמים, שזה כאילו שבירת הכלים, כאילו זה איזה אור שלא הופיע במלואו, לא יכול היה להופיע במלואו, ואז יש פה איזה שבירה, ומופיע עכשיו בעצם רק איזה ניצוץ מן האור הזה במציאות שלנו, ואז באמת יש איזה פער גדול בין איך שהאור מקורו לבין מה שמופיע כאן. שמה? שהיו את כל הרעיונות בשלמותם אצל אותו מלך, והייתה שערה והכל התפזר, נכון, נכון. ואז הכל שם בהטעיה, נכון, יפה.
איפה הוא מסביר מה
הוא מעל, הוא השורש. אז כנראה שהאחרון הוא גם כאילו הפרשייה האחרונה, אבל אני חושב שהוא כבר קישר אותו לרצועות. הפעם השעברה, כשהוא דיבר על הלידה. צריך להעין בזה. אז בכל אופן, תזכיר לי מה שאמרת?
מה זה
עם התפילה? כן, 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 שזה ממש דוגמה מצוינת לשבירת הכלים. נכון, זה מה שהוא אומר שם.
תראו שם בסוף, הסיפור הזה הוא מסבר את הסיפור של שבירת הכלים.
כן, כך כתוב שם. אז צריך לעיין במעשה בעל תפילה. עכשיו, מה עושה, מה עכשיו פה, איך נכנס הזקן הזה? שבדיוק פה העיוורון. אנחנו רואים את העולם כמו שהוא אחרי השבירה, ומזהים שזה הדברים שיש. זה אהבה. ביטוי הזה של החזון איש. אומר, מה שהם קוראים אהבה, אצלנו זה איסור כרת. הוא אמר פה, זה ביטוי חריף כזה. פער התרבותי, הרוחני, בין העולם של שומרי תורה לזה. אבל זה כאילו קצת פער בין העולם הרוחני לעולם הזה, הגשמי, כן? אז מישהו לא עיוור כמו הזקן הזה, אלא עיוור במובן המוסרי. אז הוא רואה את הדברים האלה, כאילו זה המציאות. ומי שמצליח להסתיר את עיניו מחזו דעי אלמה, אז הוא לא נשבע בתפיסה החיצונית של כל אותם מושגים, ואז הוא מסוגל לראות אותם כמו שהם באמת, במקום הטהור, הידי שלהם. ועל כן ניכר התפילין על האור. ובהמשך הוא ידבר שהם מכתבים על האור, אבל כשקוראים את המשפט הזה נשמע גם שנשמע אותם.
כן, מה יכול להיות?
על האור.
מה האופציה השנייה?
שכותבים אותם על אור בהמה.
בראש שלו כל האור. בהבנה שזה על האור ממש.
נו.
כן, בראש שלו.
אתה אומר, איפה נשים את זה?
הבדים. בראש שלו.
אבל יש עוד מצוות שאתה לא מקיים אותם דווקא באופן הזה. שמניח אותם על האור.
בראש זה דווקא לא על האור.
מה?
כן. מי שראש
דווקא לא על האור. בראש זה על השיער.
דווקא
אני כמו... אוקיי, יכול להיות שהשיער פה הוא לא...
חוצה.
הוא תכף ממש מזכיר את הביטויים שמזכירים כמו את השיער. מה?
סיפורות הספרדים
אחרות. הוא לא חוצה, מה? מה?
לא יודע, אני אמרתי פעם אחת שיער לא חוצה, אז מי שהתעצבן עליי. אני יודע, אלקודס, כמו זה שיער לא חוצה. זה מי שיש לו הרבה שיער, יש לו בלורית, אז...
אתם אומרים שהפשט של הדברים שהאור הכוונה לאור בהמה שעליו כותבים את התפילין. נכון. מרקן עיקר התפילין לאור, כי האור הוא בחינת חיצוניות וחיצוניות, בחינת תכלית המחיצה והמסך, המבדיל בין נברא לנברא ובין עולם לעולם. ודרך שם בוקע האור ויוצא דרך נקבי האור מעולם לעולם, אגב זה השערות, מה שאומר, הוא לא הזכיר את הביטוי, זה השערות. מה שמרמזות השערות, זה היכולת של האור לבקוע, האור באלף, לבקוע מעולם לעולם, דרך האור. לחינם פה המושגים האלה קרובים. כאילו, השערות מייצגות איזו יכולת לצמצם, לקחת דברים, כוחות חיים מאוד גדולים, ולהלביש אותם ביחס בין הרעיון בגדולתו לבין מה שאפשר להביע ממנו, זה כמו היחס בין ה... זה כל האדם, הראש שלו, לבין השיער, שזה כזה קטן. זה היכולת של דברים כל כך עליונים להתבטא, ויש בפרטי ההלכה, אולי זה מתבטא בזה. היכולת של אותו צדיק עליון להסביר את הדברים גם לזה. זה הבחינה הזאת. יש מקום שכתוב, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, ואומרים שזה ענייני ההלכה. ענייני ההלכה שאדם צריך להשחיר את עצמו עליהם.
דברים
התלויים בשערה. אז הרב בורות הקודש, אני חושב שהוא מרמז שזה קשור גם למושג הזה הקבלי של ה... אז לכן, דווקא אם הייתי, אם עכשיו היה נגמר הספר, אז הייתי עוד יכול להתעקש עם הפירוש הקודם שלי, ואין בעיה גם עם התפילין של ראש. הוא ממשיך. ועל כן אנו כותבים פרשיות הקדושות של התפילין, שהם שמות הקדושים הנוראים, 42 הזכרות וכולי, על גבי האור גשמי של בהמה. כי אנו ממשיכים אור מגבוה מעל גבוה, תכלית גשמיות הכלים, שהם בחינת חיצוניות וחיצוניות, שהוא בחינת האור כנעל. ועל ידי זה דייקה, אנו יכולים לקבל אור השגת אלוקות בהדרגה ובמידה, על ידי שנתקן בחינת חיצוניות וחיצוניות, שהוא בחינת המדמה הגשמי, שיכולו להכניס בו גם אמונה שלמה. שזה עיקר הבחינה קדושת התפילין, שמקבלים על הזקן העליון הנעל, שכולל כל הזקנים וכל המוחים של התפילין, שהוא מתקן הכל כנעל. אז שוב, היכולת להמשיך, להשגה העליונה, עד לחיצוניות חיצוניות, שזה המדמה, זה מה שמבטאים לתפילין. ועל כן צריך שיהיה האור של בהמה וחיה טהורה דייקה, ממין המותר לפיך, ואפילו מנבלות וטריפות שלהם. זה גם היה לא מזמן בדף יומי. ששאלו את רב שבא לבבל, מניין שתפילין זה האור בהמה טהורה, למען תהיה תורת השם לפיך, מהמותר בפיך. ואפילו מנבלות וטריפות שלהם, ומלבד שלא יהיה ממין בהמה וחיה טמאה. וגם צריך שיהיה האור מעובד לשמה, לשם קדושת תפילין. כי אפשר לקבל אור קדושת המוחין של התפילין, כי אם שמאבדין את אור הגוף לגמרי שלו, בשום אחיזה ושום שמץ משום תאווה שבעולם, ואפילו ריח באלמה מהם לא יהיה נשאר בו. וזה שדקדק רבנו הנורא ז"ל בלשונו הקדוש בשיחותיו הקדושים אמר שצריכים לאבד את הגוף כמו אור שמאבדים אותו היטב, מעבדין אותו היטב, ושיהיו יכולים להופכו ונראות לעיניים שהוא נקי לגמרי. גם אמר שיש גדולים ששיברו את אבות הגוף, אבל הוא עדיין כמו אור מעובד שיש לו עדיין נזרי אחרה. רק צריך לזכך ולאבד את הגוף כל כך, שלא יישאר לו שום ריח משום תאווה. היינו כנל. שזיכוך הגוף מבחינת עיבוד האור, שהוא בחינת המידה מבחינת נוגה וכו', שמשם כל התאוות כנן. ועל ידי זה הם זוכים למוחים שלמים ולאמונה שלמה בתכלית השלמות, אשרי להם. והמון עם, שאין זוכים לזה לזכך הגוף כל כך, כי אפילו צדיקים גמורים, לא כל אחד זוכה לזיכוך כזה כנל. על כן התיקון שלהם הוא על ידי קרבת הצדיקים האמיתיים שזכו על ידי זיכוך גופם מבחינה הנ"ל למוחים גדולים ואמיתיים ולרוח נבואה רוח קודש אמיתי. ועל ידי זה הם יכולים לברר המדמה של כל העולם גם כן כדי שיזכו כולם לאמונה שלמה בתכלית כנל. כן, אז יש צדיקים גמורים שיכולים לאבד את האור, את מידותיהם לגמרי לגמרי, שלא יישאר שום ריח. אבל יש המון העם, אולי גם צדיקים שהם לא גמורים, שאצלהם זה לא עד הסוף, נשאר איזה ריח. אז מה הפתרון שלהם? אז אומר להתחבר אל אותם צדיקים אמיתיים גדולים, ואז הם יכולו גם כן לברר את המדמה שלהם. כאילו צריך שיהיה איזשהו מקום שהוא מת נקי, מקום שרואה את העולם אחרת, מקום שהוא בן חורין מכל היצררה, מהסור שבעיסה, משם הוא מצליח להסתכל על הדברים. אז אם אדם זוכה לזה על ידי עבודה פנימית, אשרי לו. אבל אם לא, זה יכול להתחבר לאותם שנמצאים במקום כזה, וזה מחבר אותו לנקודת נקיות כזאת. אבל צריך שיהיה להם על כל פנים איזו התערותא דלתתא. כי ידוע שבלא התערותא דלתתא אי אפשר להוציאה ממקום שהם בעל כורחם. בעיקר התערותא דלתתא שלהם הוא שיפשיטו את דעתם וסלקו את שכלם, חוכמתם ושכלם לגמרי, כאילו אין להם שום שכל כלל. רק יתו אוזניו ולבביו היטב לכל דברי צדיק האמת, ומסירו ליבם ושכליו אליו לגמרי. כמו שאמר רבינו זל, שכל מה שנשאר לאדם שום שכל עצמו, אינו מקורב כלל. כמבואר על פסוק, המנבל ולא חכם, אמר דקביל אורייתא ולא חכימו. שעיקר קבלת התורה היה על ידי, רק על ידי זה שסילקו את חוכמתם לגמרי, אבל לא חכימו במובן החיובי. כי אם הם מעמידים לחוכמתם ושכלם, לא יכולים לקבל את התורה עיין שם. כן. זה מה שרצינו לומר, אף על פי שיתכן שפשט הדברים הכוונה כפשוטו. אדם מסלק את שכלו לגמרי. נלך לגמרי אחרי הצדיק. כמו שאולי אני חושב שיש לראות אנשים שהולכים מהדרכה הזאת, ודאי מתלמידי רב נחמן. אבל נראה לומר שזה לא בהכרח חייב להתקיים דווקא באופן כזה שאדם בכלל לא מפעיל מחשבה ולא שיקול דעת ולא ביקורת, אלא רק הולך אחרי הזה. כלומר, אולי יש מי שזה, כמו שאמרנו, שגם זה בשבילו הדרכה נכונה ומתאימה.
זה מה שאנחנו רואים מעשה ונשמע, לא?
כן.
לפי הקדוש ברוך
הוא. קודם כל, נשמוע. כן. אני אומר, מה שנראה לומר, זה לא חייב להיות שזה אדם שהוא בלי שיקול דעת, בלי חוש ביקורת, בלי שיפוט מוסרי. אנחנו רואים שגם יש לזה חסרונות, שאולי מעלות יותר גדולות מהחסרונות, אבל גם לכאורה מי שהולך אחרי צדיק או צדיקים בתמימות, אבל שלא עם הדבר הזה, אז יש לזה חסרונות. אז נראה שהוא לא, אני אומר, אני יודע מה הוא מתכוון, אבל שזה לא, ודאי לא בהכרח סותר את זה. אלא זה שוב, זה העמדה הנפשית. אני רק לא מדבר על זה בסוף הפעם שעברה. זה העמדה הנפשית. שאדם כאילו לא משועבד לשכלו, לא משועבד לזה. הוא מצליח כאילו לוותר על הכוח הזה ככוח שמפעיל אותו כל הזמן. הוא מוכן להיות בלי. זה אני חושב, כי עיקר הקלקול של השכל זה לא שאדם יש לו יכולת להבין דברים, שהוא יכול להיות לחשוב שיש דברים מוסריים, שצריך להתחשב בהם, או לשקול שיקולים וכו'. זה לא חיסרון, זה לכאורה המעלה של השכל. החיסרון של השכל זה היומרה שלו. זה שהוא מתיימר לתת לאדם את התמונה של המציאות. זה החיסרון שלו. וברגע ש... וזה יומרה, אגב, מאוד מאוד בסיסית, מאוד עמוקה. כלומר, אפשר להגיד שאולי אחד הדברים הכי תופסים, וזה כן דיברנו, זה לא הכוונה רק במובן ה... לא צריך להיות דווקא פילוסופי שלחתוב בחטא הזה, למרות שהוא מקשר אותו הרבה פעמים למחקרים ולפילוסופים. אלא במבנה האנושי יש משהו מאוד בסיסי, ש... ישר ללכת לשם. אפשר הרבה פעמים להקיש מהדרך ארץ על התורה. הרבה פעמים אדם, מהדרכות פסיכולוגיות, רואים שנגיד יש איזשהו רגש. רגש חי אצלו. עכשיו, לפעמים אדם, בגלל שהוא רוצה להתנהל נכון, להרגיש ביטחון וכו', אז לפני שהוא מתחבר אל הרגש, הוא ישר מפעיל את הראש. אתה שואל אותו מה הוא מרגיש, מתחיל להסביר, מכירים את זה? מתחיל להסביר, במקום להגיד מה הוא מרגיש. יש פה יהודי יקר, מרדכי שטורמן, שהוא עוסק בזה מייעוץ וכו'. אני אומר, הוא שואל שאלה, האם התשובה היא, אני מרגיש ש... סימן שבן אדם פצפס. כי מרגיש ש זה כבר להתחיל להסביר. אני מרגיש שזה מאוד לא בסדר שאנשים אמרו, זה נקרא להרגיש. אני מרגיש שהייתי רוצה קודם כל לעשות ככה ו... תגיד, אני מרגיש שמח, אני מרגיש עצוב, אני מרגיש מוכזב, אני מרגיש מאושר, אני מרגיש מופתע, אני מרגיש נבהל, אני מרגיש פוחד, אני מרגיש השתוממות, מרגיש פליאה. אני אגיד הרבה דברים. אבל כאילו לא, ואנחנו מאוד בקלות ישר הולכים להסבר. עכשיו, מה קורה שאדם הולך להסבר? ההסבר הוא מקום יותר בטוח. זה הסיבה, זה מקום יותר בטוח, יותר מוגן. אבל מצד שני זה להתנתק מהחיים. זה קצת בקטן עץ הדעת, כאילו במקום לחיות מה שיש בי, מה שיש בי בסופו של דבר מאפשר לי גם להתחבר לבריאות שלי, לחיוניות שלי, ובסופו של דבר גם לדברים באמת, שגם רב נחמן מדבר עכשיו, דיברנו על דרך ארץ, אבל זה נוגע גם במקומות האלה. הישר, דוגמה, זה כמו, קראת זה גם כשומע ולא ממשיך גם, נגיד שאתה שומע מישהו, נגיד אחד על אחד או בהזדמנות אחרת, יש לך איזו שאלה לשאול. ולפעמים אתה כל הזמן עסוק בשאלה שאתה רוצה לשאול. ולפעמים זה לא נותן לך אפשרות כאילו להיות פנוי למה שנאמר. ומראה שאתה כאילו אומר, בוא נניח רגע לשאלה, אתה פתאום יכול לשמוע הרבה יותר טוב. עכשיו, זאת אומרת, זו דוגמה טובה, שלא הכוונה שלא צריך לשאול שאלות או לא צריך לחשוב שאלות. אף אחד לא מבקש מן אדם שיסלק את הביקורת. אבל אתה ממש יכול לראות מה השאלה לפעמים עושה לנו, שבמקום כאילו להיות כאילו פנוי, אתה... ועזבו שיעור, קחו לך שני חברים שמדברים, מישהו מדבר. אתה לפעמים ישר חושב מה להגיב, במקום כאילו לשמוע. וגם מה להגיב זה שוב, איזו השתתפות רגשית, או להסביר משהו, להעיר משהו, לזה. עכשיו טוב, אני אומר שלא חושב, כולם נהפך פה למלוכים וזה, בסדר, אפשר לדבר גם קצת מהראש, אבל... הנה את הפער הזה שלפעמים, שאדם א' קשוב יותר פנוי ולא ישר שואל, וגם שכשהוא משתף או שואל זה במקום הרבה יותר שהוא בא להתחבר, ולא שישר מעביר את זה לפה, אז קורה משהו אחר. אז זה בדרך ארץ. עכשיו, זה מה שמתכוון שצריך לעמוד מול הרב. הוא לא אמר, תהיה... אני אגיד לכם, מה הראיה שאני צודק? למרות שאני לא בטוח שהחינוך שדיברו בברסלב הוא ככה, כמו שאני מפרש אותו. כי גם השאלה איך אומרים לציבור גדול, כי הם דיברו לא רק לשניים, שלושה אנשים, הם דיברו גם לציבור, לפחות בדור הזה, לא יודע אם גם נחמן חזה את זה, יכול להיות, כן. זה מגיע לציבור מאוד מאוד גדול, ציבור מאוד גדול, אז... אז יש אולי עוד בחינות. יש אנשים שתמימות יפה להם, גם תמימות היא פשוטה. אבל רבי נתן, הכותב עצמו, אנחנו לומדים את דברם. אתה רואה שיש לו שכל מאוד גדול. הוא שואל, הוא מתרץ וכו'. הוא לא שאין לו... זה. ואף על פי כן הוא אומר ככה, לסלק את השכל. סתם הוא לא התכוון, שאני כבר בצד השני וכו'. הוא אומר, הוא גם משתדל להיות עם אור מעובד, אבל נסתום לסלק את השכל כאילו שאין לו. מול רב נחמן ורב וכו'. אז אני חושב שאפשר ללמוד ממנו בעצמו. הוא לא סילק את השכל במובן הזה שהוא לא חשב, שהוא לא הבין, שהוא לא שואל שאלות, אתה רואה שהוא... מהדברים האלה רואים גם למדנות לפעמים, לא רק חיבורים, אלא גם... עסק בהרבה מאוד שאלות. אבל... העמדה שלו זה שכשהוא מקשיב, הוא מקשיב. כשהוא אומר, רב נחמן הוא בטל. אני ראיתי, יש שיחות של רב לוי יצחק בנדר. אני לא הולך לסדה ברסלב בדור הקודם. זאת כנראה היה איש מופלא בפני עצמו. עכשיו, אני מודה, קראתי את הספר של השיחות, גם כי רציתי לקרוא אותו, זה מאוד חי כזה כשזה בשיחות. וגם כי זה מתורגם ליידיש. אז לא יודע אם זה היה כבר רץ שקניתי או אחרי זה. אז אני נהנה לפעמים לקרוא ולהבין את ה... נכון, צדקת. תרגימו מיידיש לעברית. אז אני מתכוון שהביאו גם... בחלק מהספרים כתבו גם את המקור. אגב, ראיתי, לי יש בבית, מה?
כמו שרבי נחמן אמר
לי פה
את הספרים שלו, למעלה מעברית ולמטה.
זה הסיפורים, אני חושב, לא?
סיפורים
מעשיות. כן, ככה עשו. זה אגב, שיטה טובה ללמוד יידיש. למרות שידעו לכם שהיידיש שלו ושל חב"ד קצת שונה. אבל אם אתה קולט, אתה מבין איפה זה מתחלף. זה כאילו סגנון כזה של ביטוי של המילים. אז בכל אופן, אם היה זמן, היינו לומדים. קודם כל מפחית, אחר כך יידיש, אחר כך ערבית, אנגלית גם, 70 לשון. טוב, אז בכל אופן, נחזור ל... לדברים. אז כתוב שם, אני רק רציתי להגיד את הערה במאמר מוסגר, שלי קניתי את זה די מזמן, שני כרכים, קטנים יחסית. בינתיים הוציאו את זה מחדש בבית המדרש של הישיבה ברמת גן, הוצאה חדשה, מה שנקרא, עשו עריכה. הוציאו את כל הזה. זה עדיין נראה טוב, אבל מי שמכיר את הספר הראשון, זה חי כזה, ממש חבל על הזמן. ואיך אני אומר, אבל אני לא ברסלבר. אני אומר את זה, זה לקח בתמונת מראה אלינו, שתמיד אומרים, אל תביא את הרב צודה כמו שהוא דיבר, וזה, תערוך, תסדר, שלא יבינו. ההפך. תביא את זה חי, מי שיבוא במקום זה, זה, זה הרבה יותר... אז יבינו. קיצור, מה הוא אומר? אחד השיחות אל רבי זרע שהתענה את לשכוח תלמודה של בבל. יש שם דוגמה מצוינת, כי ברור שתלמודה של בבל זה תורה. והוא התענה לשכוח. אז הוא אומר שם מאוד יפה, ממש צריך לקרוא את הניסוח שלו, איך שזה לא הכוונה שרבי זרע שכח באמת. מה, הוא לא ידע עכשיו ברכות, שבת, עירובין, ידע, כאילו, בטח ידע. אלא באותו רגע זה לא תפס אצלו כלום. זה משהו, משהו שזה היה, היה פנוי לגמרי לשמוע משהו חדש. זה הכוונה שכח. זה כבר ראינו כמה פעמים מה שהוא אמר על עצמו, רבי נחמן, שהוא לא יודע. אז זה נראה לי איזה כוונה לסילוק שכל כזה. הוא לא תופס. וגם גם כפשוטו, אני חושב, רבי זרע, כשהוא שמע משהו מהירושלמי, הוא לא עשה, זה גם ביטוי שמעתי פעם מהחוקרים של הירושלמי, חוקרים דתיים, מקווה שהם, אומרים שיש בבליזציה של הירושלמי. שהם מפרשים, שקוראים את הירושלמי, מסבירים אותו לפי הסוגיות של הבבלי. ולפעמים מסתבר שהירושלמי אמר משהו מיוחד. לא גרם, כמו שאתה לוקח ראשון ומסביר אותו לפי סברות של ראשון אחר. תסביר אותו לפי הסברות שלו. אז אולי זה גם פשט של רבי זרע, שאומר, אני לא אשמע את מה שאומרים בארץ ישראל, ואומר, זה כמו זה, זה כמו זה, זה כמו זה. אז אני לא באמת אשמע. כאילו, תשים, תסלק, תקשיב. זה הביטול הזה שהוא מדבר עליו.
הסיפורים של
לא, אני חושב שזה לא אותו שכל. אגב, פה יש הבדל לכאורה בין אמר השם טוב לבין נכדו. נינו. נכדו או נינו? רב נחמן. שהלך לארץ ישראל והסתלקו לו כל המוחין, ואני חושב שאז הוא הבין שהוא צריך לחזור. הוא זכר את הם היו בסערה שם, הוא זכר את האלף בית, וסביתו שם עזרה לו. מה?
הוא באיזה אי או משהו?
מי שזה היה. וככה חזרו לו המוחין, אבל נדמה לי שזה עזר לו להבין שהוא צריך לחזור. רב נחמן, המסקנה שלו הייתה שצריך להמשיך. אצל רב נחמן, העבודה של מה קוראים כשמסתלקים המוחין, זה הייתה... אצלו זה היה עבודה. התחילה קצת. זה מעניין. מי, זה יותר במונו, זה יותר בולט מסבו. זה חיוב, אבל לכאור. זה הלא יודע, זה שהופך אותו ללכתחילה. אבל זה אני אומר, הוספתי משהו, אבל לפני כן נחזור על הפשט. זה לא אותו שכל. הבעל שם טוב שהפסיד את המוחין, כוונה, שהפסיד את ההשגה, זאת שצריכה להיות כשמסלקים את השכל. את ההשגה, את השכל העליון הוא הפסיד. ופה הכוונה לסלק את השכל התחתון. את התאווה שלי לחקור, את התאווה שלי כל הזמן להכניס את הדברים למשבצות. את זה תזרוק. מה?
את החיות.
את החיות, את ההשגה.
יכול להיות שגם בעצמו כי הוא כן ידע את כל ההלכות ואת כל התורה, אז רק שהוא לא ידע...
בלי חיות. בלי החיות שבזה. יש בזה חוכמה, אבל זה חוכמה עם הפנימיות שבה. זה הבעל שם טוב. כן, יכול להיות. בעל שם טוב היה כזה שהוא לא יכול להתפלל 18, יכול להיות שאף פעם בחיים שלו לא יתפלל 18 ברוטיני, כן? סתם להגיד את המילים כי הוא רגיל. לא היה עשו דבר כזה. יכול להיות. אז הוא לא יכול להגיד 18 כי הוא... הוא לא... מתאקלם. אז הוא א' ב' הוא יכול להגיד. למרות שפשט הסיפור שהוא שכח הכל. אולי זה קשור, כי... אם זה לא מיוחדות, הוא לא זוכר את זה.
הדברים שלא קיימים.
כן.
אז אולי...
מה שאתה אומר...
אני עושה מה שהוא אומר, הכבוד הוא מונח. אבל אני לא מבין אותו. אבל אין לי, לא פה.
נכון. אבל מה שאתה אומר, זה תרגום של זה, נקרא לזה לעולם המוסרי הבחירי. כלומר, שכשאני מבין, שאני לא מבין, או כשאני עומד לפעמים משהו שאני לא מבין, אני לא מתיימר לתלות את החיסרון במדובר, אלא מודה שאני לא מבין. אז זה עמדה מוסרית נכונה. הוא לא מדבר על עמדה כזאת, הוא מדבר על משהו יותר עמוק. הוא מדבר על זה שהוא מצליח לזרוק את השכל. תבין, זו אמנות. לזרוק את השכל. זה לא לא לחשוב, זה לזרוק את השכל. זה יכולת לחשוב כמה שצריך, אבל יכולת לזרוק את השכל. כי מה שאתה דיברת, זה האדם ממשיך לעבוד עם השכל. רק הוא יש לו כנות שהוא מודה שהוא לא מבין את הכל. זה גם סוג של ביטול. כן, כן, זה גם סוג של ביטול. אבל הוא מדבר על משהו יותר עמוק, שהוא בחוויה אחרת. מבין? הוא לא עכשיו עסוק, אני אומר שאתה אומר, אחות שהוא עסוק, השאלה מטרידה אותו, רק הוא אדם הגון וישר, והוא מודה שהיא לא צריכה בשביל זה לשנות לו את הדרך שהוא, איך שהוא מתנהג וכו'. הוא מדבר על אחד שמצליח לסלק את הטרדה הזאת. השאלה לא מטרידה אותו. זה לא מעניין, זה לא הנושא עכשיו. הוא כאילו מרפא, הוא עוזב את זה. זה ה...
זה כמו
השליח
של
מהבטח ואורך הזה,
כאילו
אתה... השליח כזה, כן, זה יותר כזה. ואגב, אני חושב, אני בשני המצבים שבמצב שלך, אדם מבין שהוא לא מבין, ואולי באיזשהו זמן הוא יבין. אצלו, ההבנה מאוד מתקרבת עכשיו. לפעמים זה גוף העושה את ההבנה. כי אתה נפתח לצינור אחר. השאלות על החלל הפנוי שדיברנו, שצריך לזרוק את השכל. אחרי שאתה זרוק את השכל, אתה לא נשאר בלי תשובה, אתה נשאר עם תשובה. תשובה אחרת. תשובה של אמונה. זה משהו אחר. זה אומנות, אבל זה גאונות. זה גאונות. לזרוק את השכל. אני חושב פעם מישהו כתב על רב נחמן, כן רבי הצופה, לא נתפס הצופה במשך עשרות שנים, אלא בשביל שישארו הנערות של הרב צבי יהודה, על מה שכתבו שם. אז מישהו כתב שרב נחמן לא היה מקובל ולא היה פילוסוף. לא יודע מי זה, זה דרך אגב שאגב בינתיים, גם בעולם, זה כנראה היה חוקר כזה, אבל גם אותו חוקר אולי היה מי יודע. מה?
איך הוא גם הסכן שלא היה מקובל? פילוסוף אפשר להבין, כי הוא כתב
את הזמן לגבי הפילוסופים. נראה לי זה ראש עד משכיל כזה, שהוא לא ראה שיטתיות, הוא חשב שיש פה ככה גם מדרשות, ולא, בקיצור. שיב הוא שם לו, וגם בעולם המחקר בעניין הזה קצת שבו בתשובה, אני חושב שגם אז כבר היו כמה שהבינו שזה עובד אחרת, אבל זה השתנה מאוד, השתנה מאוד. אז הרב צדוק כותב שם התגובה, זה מופיע בנתיבות ישראל. שהוא מקובל באופן מיוחד, גדול בצימון עול אלוקים, אני לא זוכר מה אומר לחלק הזה, אבל אומר גם משהו, אולי הפילוסוף זה לא נכון. כי הפילוסופיה זה הייתה לו את הפילוסופיה שנגד הפילוסופיה. כלומר, התורה הפילוסופית שלו זה להבין את עומק המלכודת של השכל האנושי. שזה יוצר הבעיות הבסיסי של האדם בעולם. והשחרור מזה זה מפתח של האדם לאושר, לקרבת אלוקים ולגאולה. זה רב נחמן. מה?
זה סוג של השגה שזה קצת אנרכיסטית, כאילו, יצא נגד הממסד.
מי, רב נחמן?
כן.
יכול להיות. כן. למה אתה אומר את זה עכשיו?
לא, כי יש גם פילוסופים שדברים
באנרכיה ועל... כן. כן. תראה, אז אנרכיה נגד הפילוסופיה, לא נגד דברים אחרים. הוא בעד תמימות, בעד יד שמיים, תורה. הזכרת, יש אחד, סתם החבר'ה ברמת גן שאלו אותי, יש רבי אלעזר צייטלין, שהוא היה אדם גדול בפני עצמו, מיוחד מאוד, כתב, הדפיסו ממנו כמה ספרים, כותב מאוד יפה, מאוד מאוד אהב את רב נחמן, רב צודה כתב עליו מאמר, זיכרון, זכר למקדש הלל.
מתי הוא היה?
אחרי שהוא נספה בשואה.
נספה בשואה.
מה?
בתלמיד של
האוזר. הוא נפגש איתו.
הוא עמוד הריץ.
מה?
מודליץ.
כן, כן, כן. ובמאמר הזה, זכר למקדש הלל, הוא כותב גם, הרב צודה, את הקשר בין רבי הלל לרב נחמן. ואחד מזה, זה חידוד נקודת האמונה, לעומת כל הפילוסופיה. ואצל רבי הלל צייטלין יש לו מאמר, בספר שנקרא הגבול שני עולמות, על פילוסוף, שנקרא לב שסטו. לב שסטוב, היהודי בעצם, עם השם המקורי שלו, עם שם הרבה יותר יהודי כזה. כמו יהודה לייב, ארצבך, שם אחר, אבל משהו, תבין, רק כמה זה נשמע יהודי, כן? לב שסטוב היה יהודי משכיל, אבל הפילוסופיה שלו הייתה התקפה חריפה נגד כל עולם ההשכלה, נגד כל עולם הפילוסופיה, ורצון להחזיר למקום של אמונה, אמונה, נאמר אלוקי אברהם, לא אלוקי הפילוסופים. הוא לא ידענו דתי, אבל כאילו הוא מאוד עסק בהבחנה הזאת. ובאמת היה, אומרים שהיה סוג של אנרכיסט. סוג של אנרכיסט. כי כל העולם היה באותו זמן, אגב גם היום, עדיין הוא הממסד הקלאסי. נבעל כשאומרים דברים לא רציונליים או לא הזויים או משיחיים וכן הלאה. נבעלים מזה קצת, אפילו לפעמים משתמשים בזה כדי להבין. אבל הוא היה, במובן הזה הוא היה נגד הממסד. נגד תרבות המערב הקלאסית. נדגיש חלק מאוד מסוים של נקודה אמונית, נקודה פנימית, נקודה קיומית. רבי דול כותב עליו מאמר, כנראה די מתחבר, מתחבר אליו. הוא היה אפילו בתל אביב היהודי הזה. כן.
הנקודה הזאת של השכל זה בעצם גאווה.
בעצם?
גאווה.
כן, יפה. ואני אומר, זה הנקודה שאולי רציתי פה להגיד. לא אומר לך לזרוק את השכל, אומר לך לזרוק את הגאווה. זה אולי לדייק. אבל אחד המקומות הכי חזקים של הגאווה זה בשכל. זה ברצון לחשוב, ברצון לתפוס, להבין.
זה לא גאווה של מחשבות, זה גאווה של מה קורה המחשבות.
כן, בדיוק. הגאווה שמפעילה את המחשבות. על זה הוא מדבר פה.
מה שהרב אמר קודם, על בן אדם שואלים אותו מה הוא מרגיש. הוא מתחיל לחשוב מה הוא צריך להרגיש, מה הוא,
כן.
מה הוא חושב.
נכון. כי כל השכל שבעולם, של כל העולם, אפילו של העירים והקשרים, כל זמן שלא זכו לשבר את אבות ליבם לגמרי, לגמרי מבחינה הנ"ל, כמו אור המעובד ממש בישו שמץ ריח בעלמא, עדיין אין להם שום שכל כלל. וכל שכלם הוא רק בבחינת המדמה, שהוא כוח הגוף, כוח הבעמיות, מאחר שלא פשטו את גופם עדיין לגמרי מבעמיות. גם המדמה שלהם אינו מבורר עדיין לגמרי כנן. אז כן, עיקר תיקונם להתקרב לשם יתברך, הוא על ידי אמונת חכמים. בחינת וימינו באשר ומשה עבדו, היינו להתקרב לצדיקים האמיתיים ולהאמין בם ולבטל דעתו נגדם לגמרי, כאילו אין לו שום שכל כלל. מה? וימינו באשר ומשה עבדו, נכון.
כאילו.
מה?
כאילו אין לו שום שכל כלל.
אתה אומר, זה אולי דייקה. איפה הביטוי הזה? אה, כן. אני רק רוצה לומר שהוא נותן את העצה הזאת לפשוטים, לאלה שלא מסוגלים לבד. אני חושב שזה סודם של הצדיקים. נדמה לי שזה גם כוונתו. למה הם הצליחו לעבד את תורם כל כך טוב? כי הם עשו את ההשלכה הזאת מצוין. כי זה גם שורש, הוא דיבר על זה. כיוון שאנחנו מדמיינים שזה לא סתם שכל לחשוב, אלא זה נקודת הגאווה הזאת, אז היא גם באמת שורש התאוות. אמא שקובלת את האדם שהוא לא כאילו מתפנה אל הנשמה שלו, כן? לתמימות שבתוכו, לניצוץ האלוקי שבתוכו. אז, וזה שורש התאוות גם. אז אני חושב, זה לא רק דרך של מי שלא הצליח שיעשה את זה כלפי הצדיקים, זה מסתבר שזה דרך של הצדיקים עצמם, שבזכותה הם הצליחו לאבד את תורם. נכון שנשמע שהוא מתכוון גם על הרבה עמל כזה. כפשוטו, דברות, התקפיה וזה. אבל לכאורה, זה שזה יצליח להיות נקי לגמרי, זה קשור לזה. הצליחו להיות... וזהו בחינת שמותר לכתוב ספרי תורה על תפילין ומזוזות, אפילו על גבי אור נבלה וטריפה, ובלבד שיהיה מין טהור. להורות שהכל יכולים להתקן וכל יכולים לקבל אור המוחין של תפילין. מלבד שיהיה בבחינת אור בהמה טהורה מעובד לשמה, לשם קדושת סתם. היינו דהיינו שמפשיטים ומאבדים את מוחם בשכלם ודעתם. הנה, עכשיו הוא מאבד לא את התאוות אלא את השכל, כמו שדובר. מכל דעתיהם וסברותיהם והקמיות שבליבם שהיה להם עדנה, רק מכינים דעתם וכוחם וכל גופם לקבל קדושת התפילין וכולו. זהו בחינת שלום עליכם. שוב בחינת ושד למוחים של הצדיקים על כל אשר יאמרו, כי הוא זה. ולהביא לסור מדבריהם את דעתם, ימין ושמאל. ואז אף על פי שקלקל כל כך, עד שבבחינת עור נבלה וטריפה, אף על פי כן הוא יכול להתקן לקבל לו קדושת תפילין. ובלבד שלא יהיה בבחינת מין תמי, נכון? צריך אור במה תאורה, גם אם היא טריפה. טריפה זה מי שלא תיקן את התאוות, אבל התארה שבו זה זה שהוא מוכן לסלק שכלו ודעתו. ובלבד שלא יהיה בבחינת מין תמי, דיין שלא יבוא להצדיק עם חוכמות וחקירות, לחוקרו נסותו, ולא יהיה תינה בליבו. שכל זה הוא בבחינת מין תמי. כי עיקר התאומה הוא בבחינת חקירות וכפירות, שהן בבחינת חיות רעות הדורסים וטורפים. כמובן במקום אחר. אבל כשאינו בבחינת מין תמי, רק עושה עצמו כבהמה טהורה, הוא מכין ומאבד עצמו לדעתו לשם קדושת תפילין, דהיינו לקבל להארת המוח של הצדיק האמיתי על כל אשר יאמר כי הוא זה, אז אף על פי שקלקל כל כך, עד שהוא בבחינת נבלה וטרפה, הוא גם הוא יכול לקבל לו קדושת מוחו, שהוא בבחינת קדושת התפילין שנכתבים לגבי אור בהמה טהורה, אפילו הנבלות וטרפות שלהם, מלבד שיהיה מין המותר לפיך וכו' לכנל, וכן מבואר בתורה פתח רבי שמעון, שכתיבת תפילין על גבי האור, ובחינת הערת הרב בלב התלמיד. שהוא למשל שהזכרנו מקודם, שכן היכולת להמשיך את האורות הגדולים למקום כזה של האור, זה המשלנו את זה בהשפעה של רב לתלמיד, אז פה הוא אומר את זה מפורש. מובהר שם שתלמיד הגון, ובחינת מותר לפיך, שהוא מבטל את דעתו אין שם. וזה נחמה, נחמה לכל הבינוניים, לכולנו, שלמרות שאנחנו לא בקלות זוכים להגיע לאור כזה כמו שכתוב כאן, אבל בכל אופן יש עצה שעל ידי זה יכולים לקבל מוחין מהצדיקים, לקבל אור, ומסתום, ואז אפשר להמשיך ולהתעלות ולהיות באמת יותר טהורים ויותר נקיים. Das hat er schon.